עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
שלום, שלום לכם, הגעתם לשיער של זידן, הפודקאסט הנבדל, והיום אנחנו עם סיפור חדש באולפן, שלומי דניאלי ואיתי מיכאל יוחין, אהלן מיכאל.
שלום, שלום.
שמע, עד עכשיו יצא לנו לשמוע ולדבר על הרבה מאוד סיפורים מיוחדים, על כל מיני קבוצות שעשו כברת דרך כזו או אחרת, או על שחקנים שאתה יודע, קרה להם דבר מאוד מאוד מעניין במהלך הקריירה, והפעם אני רוצה שתספר לי על האיש הזה שבישל גול לאלוהים.
למרדונה, אתה מתכוון.
למרדונה.
כן, הבישול ליד האלוהים.
כן.
כן, האמת היא שזה סיפור מאוד מעניין בהרבה זוויות. כי באמת, כולם זוכרים את השער יד האלוהים.
כן.
אבל...
רק בוא, למי שבכל זאת ככה צריך לקשור את הקצוות, רבע גמר מונדיאל 86, אנגליה נגד ארגנטינה, מרדונה עולה לכדור, ונוגע ביד כמובן.
קופץ מעל פיטר שילדון.
נכון.
מה שלחלוטין לא הגיוני, כי הוא 1.65 מטר. והשופטים איכשהו מצליחים לאשר את השער הזה, טוב, זה סיפור בפני עצמו.
ברור, וכולם גם דיברו באמת על עצם הגול עצמו, אבל הפעם אנחנו רוצים להביא את זה מזווית אחרת, מהזווית של המבשל שלא ידע שהוא בישל.
כן, המבשל הוא אנגלי, ואת זה מחוץ לאנגליה לא כל כך זוכרים, כלומר, יש את הכדור הזה שעולה למעלה,
לגובה.
ואז מרדונה קופץ,
נכון.
וזה מה שנחרט בתודעה הציבורית. אבל את הכדור הזה שלח למעלה בחור אנגלי שקוראים לו סטיב הודג', והוא ניסה פשוט למסור כדור לשילטון אחורה, וזה לא כל כך הצליח. לא צריך לזכור שזה מונדיאל 86, והשינוי שאסור להחזיר לשער לגעת בכדור בידיים אחרי ששחקן הגנה מחזיר לו, נכנס לתוקף אחרי מונדיאל 90. ששם היו מעט מדי שערים, והוחלט שצריך לזרז קצת את המשחק, ולעשות...
שלא יעבירו זמן, וימצאו כל פעם אחורה לשוער.
כן, לעשות אותו יותר קצבי, והתבצע השינוי הזה בחוקה. ב-86, כמובן מותר למסור לשוער, והאמת היא שמה שהכדורגל איבד, כשנעשה השינוי בחוקה הזה, כל הניסיונות המגושמים והלא מוצלחים למסור אחורה לשוער, ואז סכן ההגנה טועה, והחלוץ יכול... לגנוב את הכדור הזה ולהפקיע, וזה פחות או יותר מה שקרה שם. כלומר, הודג' ניסה למסור כדור לשילטון, אבל במקום שיצא לכדור שטוח, הכדור עלה בקשת, ושילטון ניסה לתפוס את זה בידיים, מה שלא היה קורה אם היה אסור לו לעשות את זה, ומרדונה קפץ מעליו והפקיע בידו, וכמובן, הזעם על מרדונה בקרב האנגלים, הציבור האנגלי, והשחקנים האנגלים, היה עצום. צריך לזכור שזה היה בעיצומה של מלחמת פוקלנד, בעצם זה היה סכסוך פוליטי קשה מאוד בין שתי המדינות האלה. מרדונה, אחרי שהוא הדיח את אנגליה בצורה כזאת, וגם אחר כך כבש את השער בסללום המדהים שלו כמה דקות אחר כך, הוא אמר שזה לא הרגיש כמו ניצחון על נבחרת, זה הרגיש כמו ניצחון על מדינה.
נכון, כי במלחמה הזאת על איי פוקלנד שקרתה 4 שנים קודם לכן, בגדול הבריטים ניצחו את הכניעו את הארגנטינאים, והיו שם איזה 700 הרוגים ארגנטינאים, אז באמת היה כעס מדינתי.
כן, אלה היו מדינות שיש בהן המון המון מתח פוליטי, ושמע, וכולם גם, זה כולה 20 שנה לפני זה היה מונדיאל באנגליה, ב-1966, זה עכשיו, 20 שנה לפני, זה לא כזה הרבה זמן, אתה יודע, לפני 20 שנה היה מונדיאל ב... יפן ודרום קוריאה, אבל זה מרגיש לנו כמו אתמול, פחות
נכון,
או יותר.
נכון, לגמרי.
אתה יכול לדקלם את ההרכב של ברזיל מהגמר, אני מניח, וכאילו, זה ממש מרגיש לנו מזמן, אז ב-86, לנו זה, אנחנו לא נולדנו אז ב-66, אבל רוב האוהדים שחיו ב-86, בהחלט ראו את המונדיאל ב-66, וגם שם היה משחק רבע גמר בין אנגליה לארגנטינה, היה משחק מאוד מאוד שנוי במחלוקת, הייתי אומר, ואחרי שהארגנטינאים ניסו לקצח את האנגלים, אז המאמן האנגלי אלף רמזי, אסר על השחקנים שלו להחליף חולצות עם הארגנטינאים. הוא אמר, אלה חיות, אתם לא, לא מחליפים איתם חולצות. אשכרה הלך למגרש ואסר לעשות את זה, מנע את זה פיזית, את תהליך החלפת החולצות, שהיה כבר אז מאוד מאוד פופולרי. ואז ב-86, מרדונה מפקיע את הרמאי הגדול, מפקיע את השער הזה בידו,
שודד את אנגליה.
מעל שלטון, מי שודד את אנגליה, הופך לדמות הכי שנועה בקרב הציבור האנגלי, ואז בחדר ההלבשה כל האנגלים זועמים, היו כאלה שאמרו, חייבים משחק חוזר, לא, לא יכול להיות דבר כזה.
כן, שעוריית שיפוט גדולה ביותר.
כן, צריך לדרוש
משחק. רמאות וכל
משחק,
מה ש...
משחק חוזר, ואז נכנס סטיב הודג' לחדר הלבשה, פשוט תאר לך את המצב הזה, נכנס סטיב הודג' ובידו חולצה של מרדונה. הוא בישל
לו את השער הגדול.
כן, הוא בישל את השער הזה למרדונה, ואז הלך והחליף את החולצה, והוא נכנס כזה בטבעיות לחדר הלבשה, כי זה חולצה של הרמאי הזה.
כן, של האויב הגדול.
כן, זה באמת, אני הייתי מאוד מאוד שמח להיות בחדר הלבשה.
כשהוא נכנס עם הדבר הזה.
החולצה הכחולה הזאת, כן. ארגנטינה שיחקה בכחול באותו משחק, לא בפסי כן. תכלת לבן, זו הייתה חולצה כחולה עם מספר 10, חולצה מאוד מיוחדת גם בגלל שהיא כחולה ולא הפסים הרגילים, והאנגלים האחרים לא כל כך קיבלו את זה בעין יפה.
הם אמרו לו שעם החולצה שלו צריך לעשות סמרטוט רצפה, הם אמרו.
טרי בוטשר הבלם אמר שעם החולצה הזאת הוא לא היה מנקה רצפה.
אפילו לא היה מנקה
רצפה. לא, בשום, הוא לא היה מנקה בכלל. זה לא מתאים אפילו כדי לשטוף את האוטו, פשוט חתיכת סמרטוט מצונף.
צריך להיות בן אדם מאוד מנותק כדי לבוא למרדונה לבקש ממנו את החולצה אחרי משחק כזה.
תראה, מה זה מנותק? צריך להיות אדם לא בדיוק מנותק, טק, הייתי אומר, זה שלא בדיוק נופל לאמוציות יותר מדי, כי, תשמע,
אתה אומר, חושב בקור רוח, אומר, כן, יום כך... אחד, החולצה הזאת, תניב.
החולצה הזאת נמכרה השנה. החולצה הזאת נמכרה השנה, סטיב הודג' מכר אותה, אחרי שנים ארוכות מאוד שהוא סירב לעשות את זה, היא הייתה בבעלותו, והוא תרם אותה, לא בדיוק תרם אותה, הוא נתן אותה למוזיאון הכדורגל במנצ'סטר, כדי שהיא תהיה
שם. הוא הלווה אותה למוזיאון.
כן, והייתה שם שנים ארוכות, וכי הוא אמר שהציבור האנגלי צריך לראות את זה, והאמת היא שאף אחד לא שבר שם את הזכוכית, ולא שרף את החולצה הזאת. בסופו של דבר, האנגלים למרות הזעם שלהם על מרדונה שעדיין קיים, גם אחרי מותו, הם הבינו שזה חתיכת היסטוריה, כלומר, כן. היסטוריה לא כל כך סימפטית מבחינתם, אבל היסטוריה. והשחקן הזה אמנם רמאי, והוא גם בעיניי לצורך העניין הוא אישיות, בלי קשר לנגיעת היד, לא אישיות חיובית במיוחד, נגיד את זה בעדינות, אבל הוא חלק מההיסטוריה, וגם אנשים הרבה יותר גרועים ממנו, שהם חלקים בהיסטוריה, אנשים רוצים לראות איך הם חיו, ומה הם לבשו, ובסופו של דבר, החולצה הזאת, כשהוא הסכים למכור אותה, השנה, אחרי מותו של מרדונה, סביר להניח שהערכה עלה עוד יותר, זה נמכר, יש סכום מדויק, 7,142,500. פאונד.
למרות שהפאונד בשפל עכשיו.
פאונד עכשיו מתרסק, אבל זה עדיין סכום יפה.
אבל זה עדיין, וואו.
עדיין סכום יפה.
מה, זה נמכר במחירה פומבית?
מחירה פומבית, זה החולצה היקרה ביותר שנמכרה בחולצת כדורגל. פריט כדורגל בכלל. הכי יקר בהיסטוריה אי פעם. כך שאולי טרי בוטשר קצת כעס על סטיב הודג' כשהוא נכנס לחדר הלבשה שם באצטקה. עם החולצה הזאת, אבל בסופו של דבר, סטיב הודג' עשה את הדבר הנכון, כלומר, הוא מנותק. אתה אומר,
לא, באותו רגע, אתה צריך להיות מנותק מאמוציות.
בדיוק, מנותק, צריך להיות קר רוח, וסטיב הודג', אגב,
טוב שלא קראו לו את החולצה בחדר הלבשה שם, מהעצבים.
ממש טוב, זה יכול היה לקרות, אתה יודע, היו שם כמה חבר'ה חמומי מוח גם. טוב, אם היה שם ויני ג'ונס, למשל, בסגל האנגלי הזה. סביר להניח שהקבוצה הזאת לא הייתה שורדת, ויש עוד כמה חבר'ה שאני יכול לחשוב עליהם, שהיו באמת פשוט שורפים אותה שם על המקום. אבל סטיב ווג' גם היה זה, אחד השחקנים, אחד מחמישה או שישה, כמה היו שם שמרדונה עבר בסללום שלו, הוא עבר שם חצי קבוצה, כן. אם לא יותר. ממש כמה דקות אחרי שער יד האלוהים. סטיב ווג' היה אחד מהם. וכשמרדונה הפקיע את השער הזה, הוא, במקום לכעוס עליו, ובמקום להרגיש מתוסכל, שאנגליה בפיגור 2-0, הוא אמר שהוא רצה פשוט לעבוד ולהריע לו, והוא הבין שעד כמה, עד כמה השחקן הזה גדול וחד פעמי וייחודי, והוא הרגיש חלק מההיסטוריה, המשחק הזה היה, המשחק הכי גדול שהוא שותף לו, אוקיי? גם אצלנו, אנחנו יכולים להיות שותפים לאירוע שלא ממש נעים מבחינתנו, אבל בדיעבד, ואפילו תוך כדי, להבין ש...
את העוצמה שלו.
את העוצמה שלו, כן?
כן.
אם למשל יש איזשהו אוריקן, שאתה עומד מצלם, האוריקן הזה הוא לא, הוא לא כל כך סימפטי,
נכון.
ואתה מפחד שהבא שלך יעוף, אבל אתה תזכור את הרגע הזה לתמיד.
מה גם שאתה תקבל על הצילום של אוריקן אחר כך 7 מיליון פאונד.
7 מיליון, כן. מ-42,500. כן.
אז תגיד, ההודג' הזה, מה, הוא בסך הכל היה שחקן בינוני, לא?
בינוני, הוא לא היה שחקן מפורט, הוא לא היה כוכב על.
כן.
הוא הגיע למונדיאל הזה בהפתעה, הוא היה שחקן בין 23, באותו טורניר, והוא זומן קצת במפתיע, הוא לא ציפה שהוא יהיה שם, הוא לא שיחק במוקדמות בכלל, וגם בטורניר עצמו היה אמור להיות שחקן ספסל, אבל אז נפצע בריין רובסון, והוא נכנס למשבצת שלו, אבל להיכנס למשבצת של בריין רובסון, זה לא פשוט, הוא באמת החליף כוכב אמיתי,
כן.
בסגל, והוא היה בסדר, כשאנגליה הייתה צריכה לנצח את פולין במשחק האחרון בשלב הבתים, הוא נתן הצגה, וגם בישל לינקר, ניצחו 3-0, בשמינית הגמר פרגוואי, עוד פעם בישל לינקר, עוד פעם ניצחו 3-0, בסך הכל...
אז הוא תרם.
הוא תרם, הוא תרם, ובובי רובסון מאמן אהב אותו, הוא שמח עליו, והוא גם, אחרי המשחק הזה מול ארגנטינה, שבו הוא פישל כמה פעמים, זה לא שבובי רובסון אחר כך הלך לי, ונזף בו, ו...
הוא נתן לו סתירה.
נתן בו סתירה, כן. או ביקר אותו בתקשורת, לא, האנגלים לא כל כך אהבו את מה שקרה, אבל האמת היא שהסיפור, היום, בעידן הרשתות החברתיות, כל הסיפור הזה של החולצה היה מוצף מיד, והופך לשיחת היום, ויכול להיות שהיו צולבים אותו באנגליה,
נכון.
סטיב ווג', אבל האמת היא שאז, הרבה לפני, לא, זה לא הגיע לתקשורת כל כך,
אתה גם אומר שלא היה עליו איזה לחץ מיוחד, נגיד להחזיר את החולצה או משהו כזה, באותו רגע בחדר הלבשה, שם את זה בתיק, הלך הביתה וזהו, זה אצלו.
כן, זה היה אישו בתקשורת, אבל לא עד כדי כך, ולא מיד, וזה לא שאחר כך טרי בוטשר אמר, הזבל הזה לקח לו את החולצה, זה לא היה ככה, לא דיברו על זה במסיבת העיתונאים אחר כך, והשחקנים לא הדליפו את זה, ואולי הם, ועוד שעצמו, בדיעבד, אמר שהזעם עליו לא היה עד כדי כך, נורא. אני דיברתי איתו, עם הודג' בזמנו, בחור מאוד מאוד נחמד, הוא פשוט, זה אדם, וזו תכונה די טובה, בסך הכל, כשאתה בוחר את דרכך בחיים, זה אדם שלא מושפע מדעות של אנשים אחרים.
כן.
לא. הוא בחר את דרכו בקריירה, הוא לא היה מזור, הוא היה שחקן עילוי בנוטינגהאם פורסט בתחילת דרכו, מאוד אהבו אותו, בחור מקומי, אבל בריין קלאף שם אותו בתפקיד שהוא לא רצה, אז הוא פשוט הלך לאסטון וילה, ששם שנאו אותו, אבל שילמו לו יותר כסף, ומשם הוא גם הגיע לנבחרת יותר. אז הוא לא כל כך התייחס למה שאנשים אחרים אומרים עליו, והוא קיבל את ההחלטות בעצמו, ובסופו של דבר זה גם הביא לו את התהילה על המגרש, וגם המון המון כסף על החולצה, ועכשיו בדיעבד, כשהוא כבר מזמן שחקן עבר, זה מביא לו גם מילה, שהנה, זה האיש שלקח את החולצה של מרדונה. ועכשיו כבר מסתכלים על זה בהיבט חיובי. אפילו
עכשיו
באנגליה.
עכשיו להגיד שהוא אפילו תרם קצת עם זה שהוא הביא את החולצה הזאת אליו, כי אתה אומר זה היא הוצגה במוזיאון כמה שנים.
נכון.
עכשיו הוא... אגב שהיא נמכרה, אז היא כבר לא תהיה במוזיאון? זה...
עכשיו כן, עכשיו הוא רכוש פרטי של מישהו, אלא אם כן הוא ירצה לתת את זה למוזיאון, אבל זה הוחלט שזה הזמן לממש את הרווחים.
אם לי
הייתה, אם לי הייתה חולצה כזאת, אני לא הייתי שם אותה במוזיאון, הייתי, או שהייתי שומר אותה אצלי בארון, ואם הייתי במצוקה כלכלית מסוימת, אז הייתי מוכר אותה. כלומר, זה לא שסטיב הודג' בשנות ה-80, הוא עשה קצת כסף מהקריירה, זה לא כמו השחקנים עכשיו.
כן, ברור.
וזה לא שהוא יכול ללכת עכשיו כמו דיוויד בקאם ולקבל 300 אלף מיליארד מקטר על כמה הוא מקבל שם?
וואי, לא יאומן.
זה לא זה. אבל אז למונדיאל היה קסם מיוחד. כשאתה מסתכל עכשיו על המונדיאל בקטר, אני חושב ש... יהיו בו כל מיני סיפורים יפים, והיו דרמות, והיו דברים מאוד מאוד שיהיו בתודעה ציבורית, אבל הכדורגל בשנות ה-70 ובשנות ה-80, ואפילו בשנות ה-90, סיפורי מונדיאל היו חשובים יותר. כי שם המבחרות היו באמת הקרם של הכדורגל בכלל. נבחרת ארגנטינה, שזכתה במונדיאל ב-86, הרגישה כמו הנבחרת הכי חזקה בעולם, כלומר, קבוצה הכי חזקה, זה לא שהייתה איזושהי, נבחרת ברזיל של 82, או נבחרת הולנד של 74, אלה היו חבורת השחקנים הכי טובה בעולם באותו רגע.
כן, לא, גם מה שאהבתי פעם, שזה היה מפגש של תרבויות, כי עכשיו הברזילאים משחקים עם הארגנטינאים באותה קבוצה באירופה,
כן.
ואז פתאום ברזיל-ארגנטינה, זה כבר לא, הם חברים ביניהם, אתה מבין? נאמר חבר של מסי, זה קצת מוריד מהמתיחות.
כן, יש בזה משהו, בהחלט. ובכלל, כדורגל נבחרות, תסתכל על המאמנים של נבחרות, אין שם מאמנים מהדרג הראשון באמת.
כן, זה דווקא מאמנים שלא הצליחו בקבוצות ורוצים לשקם את עצמם, קח את מנצ'יני באיטליה, הוא לא הצליח בקבוצות פרטיות, ואז הוא שיקם את עצמו באיטליה. אבל תגידי, אני רוצה שנחזור רגע לחולצה הזאת, הבנתי שמה, הוא מעולם לא קיבס אותה, נכון? הוא טען שזה נשאר עם הזיעה של מרדונה.
כן, זה גם, כשזה הוצג למכירה פומבית, היה כתוב שזה חולצה במצב טוב יחסית, שלא נלבשה יותר מדי. היא נלבשה פעם אחת, כן.
ומה איתו היום? הוא עוד פעיל? זאת אומרת...
סטיב הודג'?
כן.
לא, מה זה פעיל? הוא כבר פרה.
לא, הוא איזה עוזר מאמן.
לא, הוא לא הצליח בתפקידים האלה, מה שכן, אחד הסיפורים הכי חמודים שלו, הוא נכנס להיסטוריה גם הוא לקח אליפות עם לידס, כשחקן זוטר יחסית בסגל, אותה אליפות של לידס ב-92, ובאמצע אותה עונה, כידוע, הגיע לליץ אריק קנטונה. וכשאריק קנטונה נכנס לבחורה שלו בליץ, הוא נכנס כמחליף במקום סטיב הודג', כך שגם זה, אדם שנכנס להיסטוריה גם בהקשר של מרדונה, וגם בהקשר של קנטונה, אני לא יודע אם יש עוד הרבה כאלה. ובסך הכל הוא גם במונדיאל 90 הוא היה אמור להיות שחקן משמעותי הרבה יותר מאשר ב-86, שם הוא היה מחליף של רובסון ונכנס בגלל פציעה. ב-90 הוא היה אמור להיות יותר דומיננטי, אבל נפצע בעצמו ופשוט גמר את הטורניר לפני שהוא התחיל אותו.
יש לו קריירה של טייס משנה, הוא לא הטייס, הוא תמיד ליד, זאת אומרת, הוא בישל למרדונה, הוא החליף את, זאת אומרת, קנטונה החליף אותו.
נכון.
זאת אומרת, הוא תמיד כזה מציץ מהצד באירועים חשובים.
כן, מציץ, ולפעמים גם לוקח פרסים חשובים באירועים האלה, וצריך לדעת לעשות את זה. אני חושב שבסך הכל, אם אני הייתי מבשל את שער היד של מרדונה, אולי הייתי כועס על עצמי באותו רגע, אבל אחר כך בדיוק כמו סטיב הודג' הייתי
אני הייתי יוצא בהרצאות בכל העולם על הדבר הזה.
לגמרי.
ומסביר איך אני בישלתי לו את הגול, ואיזה...
אולי אפשר לעשות איזה פודקאסט, ולקרוא לו היד של אלוהים.
אגב, אם אני מבקש ממך, אומר לך, אתה יכול להחליף חולצה, לקבל חולצה של אחד, מי אתה לוקח?
בכלל, בהיסטוריה?
כן. בכדורגל?
ברור שבכדורגל.
לא, שלא תביא לי של איזה צייר.
לא, לא, אני לא רוצה חולצה של וינסטון צ'רצ'יל. מסריחה מדי. אני חושב שקרויף.
של קרויף?
אני חושב שאני הייתי רוצה חולצה של קרויף. כן. ובמקום השני, מריו בסלר. אבל על זה אנחנו נדבר בפעם אחרת. כי לא כולם מעריכים עד כמה גאון היה מריו בסלר. אם היו נותנים לי את החולצה שלו, מבחינתי זה היה שווה גם 7,142,500 פאונד. רק שאין לי.
אני הייתי לוקח את של רומאריו.
רומאריו זה טוב. אבל של ברזיל או של ברצלונה?
של ברצלונה. רומאריו של ברצלונה.
רומאריו של ברצלונה זה שעשה את הסיבוב על קורטה ב-5-0?
כן.
כן. חולצה טובה.
חולצה טובה... אם זה היה נותן לי את המהירות שלו בכלל, זה היה לי טוב.
כן, אפשר גם לקחת את החליפה של קרויף המאמן מאותו משחק. אז זה שילוב טוב.
זה הכל, אז אנחנו, יש לנו ארון משותף לי ולך. טוב, יפה. אז עד כאן הסיפור שלנו על האיש שבישל לאלוהים. אם אתם רוצים לשמוע עוד סיפורים כאלה מעניינים מעולם הכדורגל, אתם מוזמנים להמשיך ולהזין לנו השיער של זידן, הפודקאסט הנבדל. אפשר להזין לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המוכרות.
ולשתף, לשתף,
בפרק הבא, ולשתף, לשתף, לשתף.
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.